זה, כי התפילה היא נחשבת, היא נקצת לפעמים בתור משהו יותר רוחני, מאשר לשחוט איזה איל, ולרוץ עם הדם שלו. כן, כן.
כאילו עוד לא מבין, אתה לא באמת כאילו, קצר, זה לא כאילו כמו תפילה שאתה מרגיש שאתה עומד, ובסוף כאילו באמת תפילה אתה מרגיש את זה על עצמך. השאלה כאילו מה, איך...
נכון, יש קורבנות שהן קורבנות ציבור, שזה רק הכהנים עושים. יש קורבנות שהאדם שמביא אותם ממש היה שותף בהן, כמו שלמים, כאילו, שהוא ממש, גם כשהוא היה מתוודה, חטאת, הוא ממש היה בא ומניח את הידיים שלו, כאילו מי שהיה צריך להביא קורבן חטאת, הוא היה חלק מזה. יש קורבנות כמו קורבן פסח, שהיו נכנסים ממש לתוך העזרה.
אבל גם תחשב שכאילו נגידו קורבנות, אז... א', או שהיית סוחב את זה בבית שלך, אז אתה כאילו הולכת
ויאבד. לא, או שהיית קונה.
או שהיית קונה שם, אבל זה מלא כסף, אז אתה כאילו... אמנת, אתה עמל על זה או בלסחוב את הפער, או בלקנות שם
נכון.
במלא כסף, או כאילו זה שלך.
אני חושבת שכאילו מה שאת אומרת שזה לא שלנו, זה בעיקר הקורבנות ציבור, שבסוף מביאים בסדר את המחצית השקל עוד פעם בשנה, שמביאים אותה מדרשת שירת חברון כמובן, שלא יש ספקות. המחצית שקל, דרך אגב אני עתיתי אתכם, זה לא 18 שקל, זה 25 שקל, שלך יעקב בא ואומר לי, מה אמרת להם 18 שקל, מאיפה הבאת?
אמרו לי שמי אמרה לי, סרנר,
לאשכנזים זה שקל וחצי. נו, מה לעשות? ועכשיו נבין.
אני מרשה לכם שקל 80.
לא הבנתי,
אבל אשכנזיות יגידו
שקל וחצי.
80, ראית? הפציעו אותך.
אשכנזיות תתרום 25 שקל.
מיד.
תבין את כלים.
פשוט
קניתי לכם, הזמנתי לכם עם משנת.
באמת?
אבל בוקסה קטן, לא בוקסה, רם כל כזה קטן. ויש את הבוקסה של התוכנית הורה, שהן לא משתמשות בה, שהיא תהיה לה. היא גם לא עמדה.
אתמול ניסינו אפילו.
אני אחרי תרקדת מוצא שזכור, אני צריכה בוקסה.
אז יש לך שבועיים לעבוד עליה. שהיא תעבוד.
וואי, האמת שכל הכבוד שכולם השתפצו תוך שנייה.
רגע, אנחנו לומדים פרשת פקודי. אז באמת זאת שאלה, אני רוצה להגיד שאלף אנחנו, בעזרת השם כשנלמד את ספר ויקרא, שתכף אנחנו מתחילת אותו. אז אנחנו נעמוד קצת, באמת, נכון, תמיד ספר ויקרא זה נחשב לספר המשעמם? אתם לא מבינות איזה ספר מדהים זה, באמת. כן, שזה כאילו מי, את מי זה מעניין, העולה וכל הדברים האלה שם, שאף אחד לא מבינה אותם. אז בזאת השם, אני מקווה שקצת נצליח להתקרב, להבין מה הייתה עבודת הקורבנות ולהרגיש כמה זה באמת הייתה עבודה רוחנית. כמה היא שמה את עם ישראל במקום אחר, המפגש, א', זה שוב, זה חוזר לאותה שאלה שלך, למה המשכן הוא כל כך חומרי. וגם ממה שדיברנו, מי שזוכרת, שדיברנו על הפיצול הזה, של למה התורה משנה את הסדר ומצווה על ציווי המשכן לפני חטא העגל, ואז חטא העגל, ואז את הביצוע של המשכן, למרות שכל הציווי כולו, הוא היה אחרי שמשה יורד מהר סיני במוצאי יום כיפור, שזה בעצם אחרי חטא העגל. וזה באמת, אני חוזרת שוב על אותה נקודה, שהעולם שלנו זה עולם חומרי. נקודה. ועבודת המשכן היא ממש המראה הכי, ההתאמה הכי מלאה, כמה החומר והרוח הם נמצאים באמת בהתאמה שלמה. לנו מאוד מאוד קשה להבין את זה, כי אנחנו באמת נמצאים, חז"ל כותבים שבחורבן הבית נחלשו הגופות. מה הכוונה? שהחיבור בין הגוף לנפש, בין החומר לרוח, הוא נהיה חלש. משהו בהתאמה, בחורבן. משהו בהתאמה הזאת, אנחנו בתור בנות אפילו מרגישות את זה פיזית, נכון? פעם נשים היו מרגישות שיש להן ביוץ, הן היו מרגישות פיזית ממש בגוף.
אני גם מרגישת.
מעט מאוד, רוב הנשים לא מרגישות. אז זכיתם.
זכינו, זה לא
כפה, זה סיכויים. בסדר, אבל את יודעת מתי זה? כשבעזרת השם תתחתני, זה יהיה לך ידע מאוד חשוב. או לדוגמה מה שאתרת אמרה, מרב שרמן זאתי שיש לה את השיטה הזאת של לשלוט במחזור. פעם סיפרה לי פה בת אתיופית, כאילו משהו לא תחרת אחרי כאן לדבר על זה, אז היא אמרה מה שאימא שלה סיפרה לה שבאתיופיה ככה זה היה. כאילו שהם שמרו יותר על המקום הטבעי כאילו של החיבור לגוף ולנפש. העולם היה בהתאמה יונים, הרבה יותר שלמה בין החומר לרוח, גם פיזית, כתוב בכל הסוח חכמנו, סתם. ממש, הפירות היו ענקיים, היה טעם אחר לעולם, אפילו פיזית. היום, ולכן גם עבודת המשכן, עבודת המקדש, שהיא הייתה מאוד מאוד פיזית, ממש, כאילו אפילו לפעמים, סליחה על המילה, קצת כל הדם הזה והבהמות, כאילו לא עושה חשק רוחני במיוחד.
שאמרו לי
שבארץ
ישראל ובחול יש טעם שונה
פה. ברור. אני הייתי בארצות הברית, אני יכולה לספר לה, שהם גם נראים זוועה, וגם יש להם טעם של כוס מים תפלה.
נכון.
והם ענקיים. ממש, אני זוכרת שהייתי בשוק, בהתחלה התלהבתי מזה, וואו, איזה גודל, כאילו, את הולכת בסופר, כאילו, את לא קונה מלפפון, את קונה מלפפון למשפחה. לא לילד, אבל את
אוהבת,
אין טעם. ממש אין איזה טעם.
קיצור, סליחה לך.
לא, אבל זה בדיוק זה, זה ארץ ישראל.
היה לנו עורכת שבת, כאילו, שכנים שלנו, אז היא הולדתה מאמריקה. ואז, כאילו, דיברנו ממש על, כאילו, ממש אמרה כמה ישראל שווה.
אבל תקשיבי, גם היום מרגישים את זה.
עכשיו, אני באה, ברור שבחול יש בלדר יום טובים, אבל כאילו...
אבל גם עכשיו, לפעמים...
זה היה שיחת מוטיבציה על ארץ ישראל.
שלפעמים דקל מביא עגבניות מטורקיה, והילדים שלי מזהים את זה לפי הטעם. הם אוכלים את הסלט ואומרים, איך זה לא עגבניות מארץ. ככה. כאילו ממש, מרגישים, זה ממש לא טעים.
אז גם אנשים שלחו לא אומרים שזה לא טעים, הוא סתם כי התרגלנו.
אז זה לא כי התרגלת, זה כי את נמצאת במעלה רוחנית של ארץ ישראל. אז החושים הרוחניים שלך הם יותר מפותחים.
לא, הקליצה הרוחנית שלך. כמו שנגיד לארצות הברית יהיה מגיל ביסלי למרות שזה טעים, כי הם רגילים לדברים אחרים, לנו לא יותר, כאילו, אני יכול שזה רגילים, הם רגילים למלפפון.
שאלי אותה, את שכנה שלך, מה היא אומרת?
היא אומרת שזה מגיל.
פה מגיל?
שם.
אבל היא בטח שיכלה
לשם, היא יכלה.
היא
יכלה, כי מה
היא תאכל? היא אמרה שבחול אין כמעט דבר של ירקות. נכון.
בדיוק באתי להגיד, אתם יודעים שבסין...
הם אוכלים בעיקר מטורס, ירקות זה לא אוכלים את זה.
אין איפה לגדל. סין היא ארץ מאוד ראשית.
ירדתי בישראל פעם ראשונה שראיתי כרוב.
זאת ארץ שריבת אדמת ראשים. אין שם שטחים לחקלאות.
היא ראתה ראש כרוב, היא אמרה לי איך חותכים את זה. היא לא מכירים את זה.
בסין. סינים, יש מלא מלא סינים, אבל הם רובם מרוכזים בממש שטח מאוד קטן של סין, ורוב הארץ היא פשוט אי אפשר לגדל בה כלום. פעם הייתי בתערוכה במוזיאון המדע, שהם עשו איך, כאילו איך מגדלים עכשיו שדות חקלאיים על קירות של בניינים, כאילו ככה, לאורך. בגלל שיש מדינות בעולם שאין להם אדמה טובה לגידולים חקלאיים, אבל באמת את צודקת, רוב העולם אוכל אוכל מתועס, ולכן הוא נראה בטן.
לא, באמת, אמרה, באמריקה אתה בעיקר אוכל, כאילו, אוכל...
לא, וגם יש...
ולא ירקות.
לא רק שמן, סרטן, סכרת, מחלות לב.
אמריקה יש ממש שמנים, כאילו, את הולכת ברחוב, תראי, את רואה אנשים גדולים, הם לא שמנים, הם גדולים, ממש.
זה מלא, כן. אני ממש משבש את כל הפעילות ההורמונלית, החילוף חומרים. תאכלו קמח מלא, המון ירקות ופירות, תשתו הרבה מים, בנות. צריך להחזיק מעמד עוד כמה שנים עד הגאולה, הלו. ובלי חד גמי. ברור.
תקשיבי, אושרית. כאילו מישהו כזה, קיבלנו ואז מישהו בא לדבר איתנו טימוני כזה, ואז הוא אמר לנו, כללים לחיים ארוכים ושמחה וזה. ואז הוא עושה, דבר ראשון, תהיו תימנים. דבר שני, אנחנו אורגנים.
אה, טוב. הלוואי שהיה לי כסף בשביל ירקות אורגנים.
מים? רק, הוא אומר, אסור
להיות
לשתות שום מים, רק
מהידן,
אין, כל מים האחרים
כי יש להם, לא,
לא, ממש זה 90% לא מים
לא, זה מים, פשוט במים שאת שותה מעבר, אז יש פלוריד, יש כל מיני מהידן
זה יחסית יותר
איזה, אמן
של הגולן
או שנעבור לגולן
למרות שאני לא יודעת
את המים, שהייתי חייתי שנה לגולן רגע, רגע, זאת חנוכת המשכן, איך נפספס את האירוע החשוב?
או שלי
מה?
טכני, בהתחלה כאילו, כתוב שבצלאל מכין את כל המשכן לא
אכלתי
איפה נהיה שירי שפתאום
מישהו
ראות
למשה. נכון. אז קודם כל, זה לא רק בצלאל. תראו איזה יפה שכחתי להגיד לכם, לא שכחתי. לא הספקתי, כן, להגיד לכם את זה בפרשה הקודמת, שגם בצלאל וגם אוהל יהב, בצלאל הוא היה, יש שיעור ממש יפה של הרב קשתיאל, מי שרוצה לקרוא את זה, על הדרך הרוחנית של בצלאל, והדרך הרחמה, קראתם?
אה, לא שומעתי כולנו.
אז קדימה, אחר כך עושים לזה חברותה, והדרך הרוחנית של אוהליהו, איזה שם קשה להגיד, אבל גם...
יש לנו בצללים.
בטח, אוהליהו פחות. אבל תראו איזה יופי שבצלל הוא משבט.
יש אוהליהו ואליהו.
זה לא אוהליהו?
כן.
יש אליהו.
מאיזה שבט בצלל? יהודה ואוהליהו.
בנימין.
לא.
דן.
ותראו איזה יפי, דן גם חירם שעשה את המקדש הראשון, הוא גם היה משבט דן.
מי? חירם.
חירם? כן, שהוא בנה.
חירם מלך צור.
לא, יש אחד כזה ויש עוד אחד שבנה. כן, הוא היה לו חלק יהודי, והיה לו גם, הוא היה מצידון. אבל למה הם שניהם מדן? דן הוא השבט...
כאילו פתאום דברים
מה... מה, בואי דן. את רואה? זה הגרסה דיינקותה. את רואה איזה כיף לך שזה הגרסה דיינקותה שלך ולא מעשה בחמישה בלונים? לדוגמה. דן, ככה כותבים עליו חז"ל, הוא הפחות בשבטי ישראל. הוא ממש השבט הכי קטן, הכי יושב שם בקצה בקצה של ארץ ישראל, מי שזוכר את פסל מיכה שהיה בלייש, בנחלת דן. כאילו זה ממש...
גם במדבר הוא כזה סוף טור.
נכון, סוף טור, כי הם היו חזקים. כן, כן, כי הם היו הגיבורים. הם היו חזקים. הוא לא היה מזיז את כל הבטטות, מאמי, הוא היה מגן. לא, הוא היה מגן. הוא היה בסוף, למה? ויזנב בך כל המחשלים מאחור, נכון? בסוף, מי נמצא? כל הבטטות, אז במי הכי קל לפגוע? גם בלהקות של ציפורים.
אבל כשנשרחים מאחור.
נכון, כי הם היו חזקים.
גם הם היו הרבה.
וגם להיות אחרון, יש לזה מחיר רוחני, הם הכי רחוקים מהמשכן. הם הכי רחוקים ממשה רבנו שהולך בהתחלה. הם משלמים על זה מחיר על החודש.
מול שהם אספו את כל העבדות.
כן.
באמת.
יפה, לא ידעתי.
אני ככה אני זוכרת, אני מציעה, אבל ככה אני זוכרת.
יפה, צדיקים. אבל בכוונה, בבניית המשכן, יש גם את שבט יהודה, שבוודאי, יהודה, אתה יהודוך אחיך, לא יסור שבט ומחוקק מבין רגליו, כאילו הם המובילים של עם ישראל הרוחניים. ומצד שני, יש גם את שבט דן. ממש כל עם ישראל שותפים בהקמה של המשכן. עכשיו את צודקת, כתוב על בצלאל, שכשמשה בא ואמר לו איך להכין את המשכן, הוא אמר לו לא ככה. אנחנו נעשה הפוך, בפרשה הקודמת ראינו את זה, שבהתחלה השם מצווה את משה להקים את הכלים, ואחר כך להקים את המבנה של המשכן. ואז בצלאל בא ואומר לו, מה פתאום? אם נקים קודם את הכלים, איפה נשים אותם בינתיים? עד שנגמור להכין את המשכן עצמו. בוא נעשה הפוך. ולכן קוראים לו בצלאל, כי זה מה שדורשים. ומשה רבנו אומר לו, בכי בצלאל היית? איך אתה יודע להגיד את הדיוקים האלה? בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. כי באמת הייתה לבצלאל ואליאב ממש בחינה של רוח הקודש.
בצלאל צדק כאילו שהוא
אומר את זה? כן, כן, כן. בצל אל היית, הוא ממש זוכה לכוון לכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה את הרשימה, אבל הוא לא אמר לו את הסדר. משה עשה ככתבו, כאילו כלשונו. ובצל אמר לו, לא, רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא התכוון למשהו אחר.
אבל זה ממש הגיונית כאילו, הייתי אומרת.
לא יודעת, אני לא חשבתי אותה.
אני גם לא, אבל כאילו...
בעובדה שמשה רבנו גם לא חשב אותה, כי הדיבור האלוקי היה אחר. אבל בצלאל הוא ממש נכנס כאילו ממש למחשבה האלוקית פנימה. אז יש לנו פה בפרשה, בסדר? אבל את צודקת גם מאור שאלה על זה, שאחר כך כתוב שויקם משה את המשכן. ורשי כותב, מה זה ויקם משה? הם כאילו פרסו את המשכן כמו קפלות כאלה, פרוסות על הרצפה, על האדמה. ואז היה צריך שמישהו יבוא וירים את זה, יעמיד את המשכן. הם לא הצליחו. ואז תסתכלו על זה ברשי, רשי כותב שמשה בא, וכאילו החזיק את המשכן, והקדוש ברוך הוא העמיד את המשכן. כאילו נפח בו כזה, כמו איזה בלון כזה, נפח בו את הרוח חיים של המשכן, ואז המשכן נעמד. וזה עוד יותר מראה לנו כמה הדבר הזה של המשכן, הוא ממש לא מבנה פיזי, כמו שאנחנו רגילים להתייחס, לבית, למקום, שזה קירות, כמה משמעות ניצוק לתוכם, זה נהדר, אבל המשכן הוא היה עוד מעל זה. זאת ממש בריאה רוחנית, שיש לה קירות, לא קירות, יריעות, שיש לה אדנים, שיש לה נחושת, שיש לה עץ, שהיא עשויה מכל מיני חומרים, אבל בסוף, מה, היא ממש, מה שמחזיק אותה זה הדבר הרוחני.
פשוט דיברנו על ידת עלייה שכאילו כל הפרשות האחרונות זה כזה לבנות, 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 לסדר, לנהנה, ואז כאילו המפטיר זה כזה, זה שלוש פסוקים מסכנים, אבל כאילו בסוף הם אומרים לך שכאילו זה היה מוכן, סבבה, אבל עד שהשם לא היה שם בפנים, אז זה לא עבר.
אז מיה, נגיד את זה.
יצא משם, זה לא, אי אפשר להתקדם, כאילו זה...
נכון, נכון. אז נדבר על זה עוד שנייה על הענן. אני רק רוצה להגיד משהו אחד לפני, מה יש לנו? טוב, שאני... אני שותה לכם את ההפסקה, לא אכפת לי. אתם תגידו לרבנית אחר כך שאתם פשוט לא התחלנו בזמן. אני מפחדת שהיא נוזפת בי, שאני לוקחת לכם את ההפסקה. הפרשה שלנו, אבל היא מתחילה עוד לפני הפסוקים הרוחניים והמדהימים האלה על חנוכת המשכן, שעוד שנייה נדבר על היום המיוחד. הממשמש שובה, א' ניסן, ועוד רגע כבר, בנות. נכון? מה כתוב בהתחלה של הפרשה? מה זה לפיקודי המשכן? מה משה עושה? סופר, מה הוא סופר?
לפקוד זה
כן.
לספור, פיקוד, זה
כמו מפקד, לא, כמו מפקד. מה, למה הוא סופר את הכסף? מה הרב דני אמר לכם ביום ראשון? נכון. ואפילו, אני לא חושבת שאנשים, לא כתוב שאנשים חשדו, לא, אחר כך הוא אומר להם, סמי לקחתי וחמור מי לקחתי. מה היה לו? אהו.
שהם
התנתנו
כאילו על החמורה שלו, ואז חלק
ראו שהוא כאילו, כאילו את העניין
שהקשור
הוא שוכן, וחלק ראו
שכאילו
יש
לו
עורף
שמן,
כאילו
כזה
מהעושר,
כאילו הוא לוקח כסף.
מהמשקל.
מה
זה
עורף
שמן?
בת
כזה,
פה. מוצא. לי יש עורף שמן? איך אני יודעת?
אנחנו נבדוק אותך אחר כך.
לא, מי מסתכל על העורף, כאילו?
אבל זה, אבל זה בדיוק זה, זה מי שמסתכל על העורף.
אז ראו רק כאילו, זה הדבר היחיד שלא היה מכוסה. כי הם מסתכלו רק על זה, אמרו כאילו, הוא נראה יציב. אז
שבאמת, כן, אבל באמת יש על זה הרבה פירושים שממש מדברים על הנקודה הזאת, איך למשה רבנו, זה גם בפטירה של משה רבנו, הוא ממש אומר להם את זה, שלא לקחתי לכם כלום, גם שמואל הנביא דרך אגב, כשהוא מסיים את תפקידו ונפטר מן העולם, הוא אוסף את כל ישראל והוא אומר להם, לא לקחתי מכם כלום. כמה המקום הזה של הישרות, ההנהגה של עם ישראל, במקום ממש של ישרות מאוד מאוד מדויקת, והוא לא אומר, משה רבנו, מה אכפת לי? שיחשדו בי, לא אכפת לי מה הם חושבים. התורה מלמדת אותנו שבטח שאכפת לי מה הם חושבים. אתה מנהיג, מנהיג הוא ממש הצינור שמעלה את כל עם ישראל לריבונו של עולם. אי אפשר שיהיה אדם מישראל, שיהיה חוסר אמון, כן, כי זה ממש פוגע, זה סתימה בצנרת. איך הוא יכול לקבל תורה ממשה רבנו אם הוא חושב שהוא גנב, אם הוא חושב שהוא ככה לוקח מאחורי הגב? הוא לא יכול לתפוס את התפיסה הרוחנית ממנו אם זאת התפיסה שלו על משה רבנו. ולכן משה רבנו ממש ממש קריטי לו לעשות את הניקיון הזה. הכל כאן, ככה הביאו, ככה עשינו. אני חושבת שיש בזה גם אמירה כלפינו, שהעולם צריך להיות בו התאמה בין הפרטים הקטנים לבין הרעיונות הגדולים. שאנחנו לא יכולים להסתפק רק ברעיונות הגדולים, ולא משנה איך זה נראה בחווה, כאילו במציאות, אז נעגל פינות מפה, נחתוך קצוות משם, לא נורא, נמרח, כאילו נעשה את זה איך שיצא. משה רבנו ממש מלמד אותנו שלכל פרט קטן בתהליך יש מקום, יש משמעות, הוא צריך להיות בדיוק במקום הנכון, הביאו לך 10 אגורות, זה בשקל הקודש, אפילו שזה 10 אגורות, הן צריכות להגיע למקום, מישהו תרם כוס חד פעמית למדרשה, אחריות, אחריות שלנו שהחיים, גם הפרטי הפרטים שלהם, הם יהיו מדויקים, זה מתיש, נכון? כאילו לפעמים הרבה יותר קל לנו לעשות דברים כאלה מלמעלה, בגדול, העיקר הכוונה, מה שנקרא. לא, הכוונה היא חשובה מאוד, ולביצוע הוא חשוב מאוד, ואנחנו רוצים להחזיק את שני הדברים האלה. ומשה רבנו מלמד אותנו עד הרבה, דווקא במשכן, שהיינו יכולים להגיד, היה כזה שפע, היה כזה נכון, שבוע שעבר מה הוא אומר להם? אוי, זה תמר, זה שמונה נדה. תמר הוא... נכון? הוא אומר להם, די, מספיק, יש מספיק, אז מה זה משנה אם 10 שקל נפלו מפה, עוד איזה חתיכת זהב נפלה מפה, לא נורא. משה רבנו אומר, הכל מדויק. העולם הזה, זה ממש תליה בהמשך למה שדיברנו. גדולי ישראל הם באמת מתייחסים לחומר ממש במקום של כאילו, לכל דבר יש את התיקון שלו. אנחנו יכול, דווקא מי שמזלזל בחומר, הוא יכול להגיד, יאללה, לא משנה. כאילו, מה זה 10 אגורות? בשביל מה אני אתכופף לרצפה להרים אותם? אבל כשמבינים שכל דבר בעולם יש לו תכלית אלוקית, וזה מה שגדולי ישראל, הצדיקים באמת שיש להם, כאילו זה, הם ממש רואים את התכלית האלוקית הזאת. שום דבר בעיניהם הוא לא מיותר, כי אם הוא נמצא פה, יש לו איזה חיות אלוקית שצריכה להיגאל. אז הם, לכן ההתייחסות שלהם גם לחומר היא ממקום אחר לגמרי. ואז ממש חזל ככה, לא חזל, התורה, היא ממש עושה לנו עכשיו מניין, גם של כל מה שנתרם למשכן, ממה שכל המשכן נבנה. אני לא זוכרת אם אמרנו את זה בפעם הקודמת על זה שזה מדהים שהפרשות של המשכן יוצאות דווקא לפני פורים. אמרנו את זה? מי שקוראת את ההתחלה של המגילה וקוראת פה, ממש, נכון? זה מבהיל. איך כל החומרים שמהם נבנה המשכן הם כאילו טכנית. אותם חומרים שהחשברוש משתמש בהם לפאר את הארמון שלו ולמשתי ה-180 ימים הזה. תחשבו, זה חצי שנה, שמע ישראל. הלאה, איסטר.
כאילו, אנחנו קשרו לזה שכאילו לקחת לה המקדש
וכאילו זה. ואז, זאת אומרת, עוד קומה מעל, וזה היה במשתה שבעת ימים, במשתה, ככה נראה לי, במשתה האחרון שהוא עשה לכל המקורבים, כאילו, אז מוציאים את כלי המקדש. אבל אפילו בלי כלי המקדש, זה שזה כל כך בהתאמה, שאותו דבר, אותם חומרים יכולים לשמש לבניית המשכן, למקום הכי רוחני, לחיבור הכי שלם בין שמיים וארץ, לביטוי הכי אלוקי פה בעולם הזה, אותו דבר בדיוק יכול, אפשר להשתמש בו למקום, אני לא רוצה לדמיין מה היה שם ואיך זה היה נראה. אחרי 3 שעות סעודת פורים אצלנו בבית, אני מצאה את העדי אלכוהול.
הכל הכל באמת.